שהיא מחברת אותנו לדבר שאנחנו עסוקים בו היום. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. המיטה של שני בני אהרון היא יכולה להיות תשתית להתבוננות על איך מתייחסים לפטירה, להסתלקות של אנשים גדולים, של אנשים צדיקים, שגם הם היו עסוקים, הם עסוקים במשימה גדולה, בהשראת שכינה, רוצים לגרום לשכינה שתשרה בעם ישראל, ותוך כדי הכוונות הטובות שלהם הם מסתלקים בקרבתם לפני השם וימותו. ההסתלקות הזאת היא פרשה שלמה איך מתייחסים להסתלקות של נדב ואביהו. אז קודם כל בפרשה שלנו כתוב מה שכבר נרמז גם בפרשת שמיני, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. הרבה פעמים אנחנו עסוקים בדברים גדולים ואנחנו לא מרגישים שאנחנו עסוקים בדברים גדולים, והיראה שלנו מפני העיסוק בדבר הגדול היא לא חדורה בקרבנו. אין לנו את מושג היראה, את ההחשבה של הדבר הגדול שאנחנו עסוקים בו. וכשיש בעיסוק בדבר גדול, אנחנו פתאום משלמים מחיר יקר, ותוך כדי השראת שכינה נדב ואביהו מסתלקים מן העולם. אז אנחנו מחדירים אל ליבנו את הגודל, את החשיבות, את הדבר הענק שיש במשימה שאנחנו עסוקים בה, ושכדי להצליח במשימה הזאת צריך הרבה החשבה של המשימה, הרבה יראה. ובוודאי שהיראה מביאה אותנו למצב הזה שאל יבוא בכל עת אל הקודש. אנחנו לא, כשאנחנו עסוקים בהשראת שכינה בעם ישראל, שזה הפרשיות האלה עוסקות בהשראת שכינה בעם ישראל, זה לא איזשהו דבר שהוא מה בכך, זה איזשהו דבר שדורש המון התכוננות, המון הכנה, המון יראה לפני שניגשים אל הקודש. וההתכוננות הזאת מחייבת אותנו שזה לא בכל עת, זה יש זמנים מיוחדים שהקודש יכול להתגלות. זה יוצר לנו איזושהי תחושה של מרחה, של כבוד גדול אל הקודש. זה מצד אחד. אבל מצד שני, בוודאי שזה יוצר גם את הצד השני, שבזאת יבוא אהרון אל הקודש. כשדבר הוא מתחיל להיות גדול, כשמשימה מתחילה להיחשב איזושהי משימה גדולה, משימה שהיא ברת חשיבות, והדרך שאנחנו רואים שזה איזשהו דבר גדול זה בזה שאנחנו רואים שהנה היא גובה מחיר יקר. ככל שאיזושהי משימה גובה מחיר כבד יותר, גדול יותר, ככל שמשימה היא דורשת מאיתנו הקרבה יותר גדולה, זה מגדיל את המשימה. אם הגאולה הייתה באה ללא מחיר יקר, אז לא היינו אולי כל כך מחשיבים את הגאולה. זה שכבר אנחנו שנים על גבי שנים, כבר עשרות שנים, נמצאים בדרך לגאולה, והדרך הזאת היא דרך שמחייבת אותנו לשלם מחירים מאוד מאוד גדולים, זה מלמד אותנו, זה מחדיר בקרבנו מה גודל הגאולה הזאת שהיא שווה את המחירים הכל כך גדולים האלה. זה מצד אחד, ומצד שני היא גם יוצרת לנו את הציפייה, את ההשתוקקות להיכנס, להביא את הגאולה הזאת. וזה החלק השני, או ההמשך של הפרשה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ההתגעגעות הגדולה הזאת, הרצון שבכל אופן להגיע כבר, בכל אופן להצליח להשרות שכינה, היא מביאה את אותנו לחשוב מה אנחנו צריכים להתחמש, באיזה דברים אנחנו צריכים לבוא ולהתארגן ולעשות כדי שנזכה להיכנס אל הקודש. עוד לפני הפרשה הזאת, שהיא פרשה שהיא כבר הלקח לדורות, הלקח לא ליום השמיני אלא להמשך של יום השמיני, יש גם פרשת שמיני שהיא מלמדת אותנו מה, איך מתנהגים, איך מגיבים בשעה שבני אהרון מתים, כן, מסתלקים מן העולם. איך מגיבים בשעה שנמצאים באיזושהי משימה, משימה עליונה של השראת שכינה בעם ישראל, ובאמצע המשימה הזאת יש את המאורע כל כך נוראי הזה שנדב ואביהו מסתלקים. ועל כך, ותצא יש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם בקרובי הקדש, ועל פני כל העם יכבד וידום אהרון. וההמשך, זו האמירה של משה לאהרון, שאהרון באופן פשוט נראה שהתגובה הראשונית של אהרון הייתה התפרצות בבכי. ומיד כשמשה אומר משהו לאהרון, אהרון מתאפק, וידום אהרון, מתחיל לדקות ומפסיק. כשהמשמעות של ההפסק של הבכייה מתפרט בהמשך, ויאמר משה לאהרון ולעזר ולאיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו, ועל כל העדה יקצוף, ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם, ומפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו, כי שמן משחת השם עליכם ויעשו כדבר משה. כשעסוקים במשימה עליונה, והמשימה הזאת היא דורשת מחיר, ויש כאב עצום ורוצים לבטא את הצער בסילוק של נשמות כל כך גדולות, אומרת לנו התורה שאתה צריך לא להסיח את הדעת מהמשימה הגדולה, לנסות להתאפק, לא לבכות, להיות בבחינה של וידום אהרון, להמשיך במשימה העיקרית שאתה עסוק בה, ומי שלא מוטל עליו המשימה הוא זה שיכול לבכות, הוא זה שיכול, אחריכם ואת ישראל, הם יבכו את השריפה. אני מניח שגם בית ישראל שבוכים את השריפה, בכל אופן גם שמים לב שממשיך להיות עבודת בית המקדש, וממשיך להיות היום השמיני שהוא יום של שמחה מאוד גדולה, והוא ממשיך להיות יום של השראת שכינה. אז גם בני ישראל שבוכים את השריפה, זה יש פה איזשהו יום כל כך מוזר כזה, שמצד אחד עסוקים בהשראת שכינה וממשיכים במשימה הזאת ולא מפסיקים, אפילו כשיש איזשהו צד של צער מאוד גדול בסילוק נדב ואביהו. מצד שני, כן יש אפשרות לבטא את הצער. אז מה הדבר הזה, מה הדבר הזה בא ללמד אותנו? זה בעצם בא ללמד אותנו, או מה, איזה דבר נוצר כתוצאה מההתנהגות הזאת? איך נהיה כבוד? מה זה על פני כל העם מכבד? כתוב, בקרובי הקדש, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי הקדש, וזה יגרום לזה שעל פני כל העם מכבד. איך הסילוק של נדב ואביהו דווקא הוא גורם ליתר קידוש השם בעולם, ליתר כבוד השם בעולם? אז אבן עזרא אומר, מה זה הוא אשר דיבר השם? כולם שואלים, איפה דיבר השם? גם רש"י, כן, איפה דיבר השם? איזה דיבור היה שהוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש? אומר אבן עזרא, הקידוש השם הוא שכבר אמר עמוס בפרק ג' בפסוק ב', אחרי שעמוס בפרק א' וב' מתדמם בנבואת פורענות מאוד מאוד קשה, כנראה העם לא מקבל את זה שיש נבואת פורענות כזו קשה. העם מרגיש שהוא בן יקר אצל הקדוש ברוך הוא, והוא חביבו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא יעשה שום פורענות לעם ישראל שום בחירו. על כך אומר הנביא עמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. דווקא מי שקרוב לקדוש ברוך הוא, דווקא מי שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא זה שמקבל טיפול אינסטנסיבי, והוא זה שמושגח בהשגחה פרטית, וההשגחה הפרטית היא זו שדואגת לכך שיש תגובה על כל דבר ודבר. והתגובה היא, בדרך כלל אנחנו מקווים שהתגובה היא תהיה רק תגובה של טובה וברכה ושל השראת שכינה ושל הרבה טוב, אבל כשיש איזושהי נקודת חולשה, שיש איזשהו דבר אפילו הכי קטן שישנו, אז הקדוש ברוך הוא לא נותן שהחולשה היא תלך ותתגבר, הקדוש ברוך הוא מטפל מיד, ויש איזשהו טיפול קבוע לפני שיצטרכו לעשות ניתוח לב פתוח, הקדוש ברוך הוא נותן תרופות קטנות בצורה כזאת של ייסורים, שהייסורים מזכחים, הייסורים מטהרים, הייסורים גורמים לנו שנהיה ראויים להיות במקדש. והאמירה הזאת כלפי כל עם ישראל, שיש צער באמת בהסתלקות של נדב ואביהו, אבל הצער הזה כל עניינו הוא לא עצם הצער, אלא זה צריך להיות צער שמביא לתכלית הזאת של השראת שכינה, זה מה שמוטל על אלה שעומדים בבית המקדש להודיע לכל העם. החזקוני מציע כאן פירוש אחר למה זה הוא אשר דיבר השם? הוא אשר דיבר השם לאמור, הכוונה היא מה שכתוב בפרשת אמור, שכהן גדול שיש לו אבלות, הוא לא עוזב את עיסוקו בעבודת הקודש בבית המקדש, הוא לא יכול להתאמה למתים מפני ששמן משחת השם עליו. והדיבור הזה שכשיש מתח או כשיש מערכת הערכים של יש ייעוד גדול של קידוש השם בעולם, של השחת שכינה בעולם, ויש איזשהו מאורע שעד כמה שהוא גדול אבל הוא בסופו של דבר יחסית למאורע של הבאת שם שמיים הוא נחשב מאורע קטן, עצם היכולת של הכהן גדול להמשיך בעבודת הקודש ולא להתחשב במאורע הפרטי שקורה לו, זה עצמו קידוש השם הכי גדול שיש בעולם. זה עצמו בעצם מלמד שמעבר לכל מה שקורה ומעל כל מה שקורה ובגלל כל מה שקורה, כל זה מוביל לדבר שהוא מעל ומעבר למאורעות הכי כואבים, לדברים שנראים הכי קשים. אין שום דבר שהוא יכול לעמוד מול המשימה שהיא משימת העולם שלנו, שזה קידוש השם בעולם. אפשר להתבונן גם על הסתלקות של חיילי ישראל שנלחמים במערכות ישראל, ובשנה האחרונה קשה להגדיר מי חייל, אולי כל אחד ואחד מאיתנו, בזה שהוא הולך ברחוב, בזה שהוא נושם, הוא נהפך להיות חייל. זה בעצם עיסוק בהשראת שכינה. זה שעם ישראל עסוק במלחמות, הוא לא עסוק במלחמות שלנו, של עצמו. הוא עסוק במלחמות על קידוש השם בעולם, על כך שכבוד ישראל יתרבה בעולם, וכבוד שמיים יכול להתרבות בעולם רק אם כבוד ישראל יתרבה בעולם, כמו שאומר המסילת ישרים בסוף פרק י"ט בעניין החסידות. אז עסוקים במשימת קודש, עסוקים בהשראת שכינה, עסוקים בגאולה של עם ישראל, ותוך כדי העיסוק הזה יש צער, יש קושי, יש פטירה, יש הסתלקות של צדיקים, יש הסתלקות של אנשים תוך כדי המערכה. היכולת להמשיך ולדבוק במשימה, היכולת שלא להיות עסוק בצער בצורה כזאת שזה דוחק את הגבורה להמשיך ולהביא את ולהמשיך ולהביא את המטרה הנשגבה שבה אנחנו עסוקים, היא קידוש השם הכי גדול שיש בעולם, היא התגובה הנכונה. שמעתי אתמול סיפור בערוץ 7 על חייל שהיה בג'נין אני חושב, והנה אמא שלו שהיא הייתה פליטת שואה מעם שרידי חרב, היא מצלצלת אליו בבוקר ואומרת לו כמה אני שמחה שאתה עכשיו חייל בצבא ישראל. אם אני חושבת מה הנקמה שאני התפללתי כל חיי שאני אוכל לזכות לה, זה שהבן שלי יוכל להילחם כחייל בצבא הגנה לישראל. ואחר כמה שעות קיבל אותו חייל הודעה שאימו נפטרה בפתע פתאום. אז הוא חזר הביתה להלוויית אימו, והוא קרא קריאה, ואחרי שהוא קרא קריאה הוא החליט שהוא חוזר חזרה לצבא במערכת הלחימה. הוא הרגיש שזו הצוואה של אמא שלו. אחרי כן הגיע הרמטכ"ל לדבר עם קבוצת חיילים בג'נין, והנה רואה הרמטכ"ל את אותו חייל, שרואה איזה חייל שהוא יושב עם חולצה קרועה. אז שואל הרמטכ"ל את המפקד שם, מה זה? ככה יושבים לפני הרמטכ"ל. מספר אותו מפקד לרמטכ"ל את הסיפור. הוא בעצם צריך לשבת שבעה, בגלל המשימה של המלחמה הוא לא יושב שבעה. טוב, הרמטכ"ל מאוד התרגש מהסיפור, גמר לדבר, ניגש אל אותו חייל, אמר לו, עכשיו אני בפקודה מורה עליך שאתה חייב לחזור לחיק המשפחה שלך ולהתאבל ולנהוג מנהגי ישיבה. ואותו חייל שקרא אמר, אני ענה לרמטכ"ל, אני אף פעם בחיי לא סירבתי פקודה, פעם ראשונה בחיים שלי, עכשיו אני מחליט, אני מסרב פקודה. והרמטכ"ל ודאי נשק אותו. וזה סיפור של השראת השכינה הזאת, הידיעה הזאת של כשמן משחת השם עליכם. ולכן אדם שעסוק במשימה הזאת, הוא לא מסיח דעתו, הוא יודע מה העיקר. וכשיש איזשהו מחיר שהמשימה הזאת דורשת ממנו, הוא לא רק שלא נשבע כתוצאה מהמחיר, אלא להפך, הוא עוד יותר מתחיל להבין את הגודל של המשימה הזאת. את הרעיון הזה אפשר גם לראות בספר שמואל, כשדוד המלך רוצה להעלות את ארון ברית השם אל ירושלים. הוא מרכיב את ארון האלוהים על עגלה חדשה, ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה החדשה. ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם בכל הצייב ראשים, בכינורות, בנבלים, בתופים, במנענעים ומצלצלים. ויבואו אדמו"ר הנכון וישלח עוזה אל ארון האלוקים ויוחז בו כי שבתו הבקר, ויחר אף השם בעוזה, ויקהו שם האלוהים על השל וימות שם עם ארון האלוקים. ואז דוד המלך רואה שקדוש ברוך הוא לא מקבל את ה... לא הכשר, לא הוכשרה השעה להעלות את ארון האלוקים. ואיחר אף השם, ואיחר לדוד על אשר פרץ השם פרץ ועוזה, וירא דוד את השם, וירא דוד את השם ביום ההוא, ויאמר איך יבוא אליי ארון השם, איך אני אעלה עכשיו את ארון השם אל ירושלים. ולא אהבה דוד להסיר אליו את ארון השם, ואז הוא השאיר אותו בבית עובד הדור מגיתי. ולאחר זמן ויברך השם את עובד אדום ואת כל ביתו, ויוגד למלך דוד לאמור, ברך השם את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. ואז מחליט דוד המלך, וילך דוד ויעל את ארון האלוקים מבית עובד אדום, עיר דוד בשמחה. וכאן, ויהי כי צעדו נושא אהרון השם, שישה צעדים, ויזבח שור עומרי, ודוד מחרחר בכל עוז לפני השם, ודוד חגור אפוד בד, ודוד בכל בית ישראל מעלין את אהרון השם בתרועה ובכל שופר, וככה מעלים את אהרון ברית השם, ומיכל בת שאול רואה את דוד המלך, ומגיבה איך שהיא מגיבה. והשאלה הסתומה כאן בפרק הזה, מה ההבדל בין העלייה הראשונה לבין העלייה השנייה? מדוע בעלייה הראשונה הקדוש ברוך הוא פורץ פרץ בעוזה ובאחיו, והעלייה השנייה היא עלייה שהולכת ללא, כן, שהכל זורם והכל מתקדם והכל הולך בשמחה? אז הפרשנים דקדקו כאן בכמה וכמה הבדלים בין העלייה הראשונה לשנייה. אני לא רוצה להגיד את כל הפרשנים, אני אגיד כמה נקודות. אז דבר אחד שהזכירו, העלייה הראשונה הייתה בעגלה, והעלייה השנייה הייתה נשיאת אהרון על הכתף. נקודה שנייה שחלק מהמפרשים הזכירו, וזו נקודה שאני חושב שהיא מאוד קשורה למה לפרשת היום, למה שאנחנו עסוקים היום. בעלייה הראשונה כתוב, דוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם בעצי ברושים, בכינורות, בנבלים, בתופים, בנעלים ומצלצלים. ובאופן פשוט נראה שדוד המלך בא כמלך עם התזמורת הגדולה שלו, עם כל הצורה שמלך מגיע, ועם הרבה כלים, עם הרבה תופים. ואולי גם זה הסיבה לזה שהם מרכיבים את ארון ברית השם בעגלה. להרכיב את ארון ברית השם על הכתף זה משהו פשוט יותר, זה משהו שהוא לא עם תפאורה מאוד מאוד גדולה. אבל ואילו בפעם השנייה כבר נושאים את הארון לא בעגלה, נושאים את הארון על הכתפיים, משהו כבר יותר פשוט כזה, ולא תוקעים במקלות גדולות, אלא תוקעים בשופר. השופר יש בו יסוד של תרועה וכל שופר. וגם דוד כאן הוא כבר לא לבוש כמלך, אלא הוא לבוש כחגור אפוד בת, הוא ללא בגדי מלכות, הוא בא וכולו מבטל את עצמו להעלאת הארון, ועל זה מיכל מעירה לו שצריך לשמור על כבוד מלכות. מה אנחנו רואים בכל אופן? אנחנו רואים שהעלייה הראשונה היא עלייה שיש בה המון מסגרות והמון טקסיות, והעלייה השנייה היא עלייה שמעלים את הארון בפשטות יותר, בצניעות יותר, באיזשהו שילוב מאוד גדול בין מצד אחד רוצים, כן, הרבה פעמים המרכבה היא מצד אחד יפה, אבל מצד שני היא יוצרת איזשהו מחיצה בין האדם לבין הקודש. הכל מאוד מאוד מסגרתי. ובפעם השנייה זה כבר דבר ש פחות משקיעים במסגרות. ממה נובע ההבדל? מהמלבים. ההסתלקות של של אחיו ועוזה, עוזה ואחיו, זה מה שעשה את ההבדל. פעמים כשיש סייעתא דשמיא, כשבאים להקים מדינה, כשבאים להעלות את הארון, כבר מרגישים על הגובה, מרגישים שהכל הולך, שהכל זורם, שהכל נחמד, ואז יש איזשהו גבול דק בין שמחה לבין כבר מעבר לשמחה. כבר השמחה היא הופכת טיפה למעבר, כבר יותר מדי זה וזה דוחק את היראה. וההסתלקות של עוזה ואחיו היא שגורמת לכך שבוודאי שגם הפעם השנייה שמחים, אבל זה כבר שמחה בעלת אופי אחר. זה כבר שמחה עם כובד ראש. זה כבר היכולת לחבר בין הגילו לבין הרעדה. בין ההבנה שלא מדובר פה על דבר פשוט ועל דבר שהכל הולך וזורם. מדובר על משימה עמוקה. מדובר על איזשהו דבר מאוד גדול. שזה דורש עומק. זה דורש פשיטות. זה דורש יכולת להיות אדם פנימי. והדבר שלפעמים נותן את המפנה ביחס שלך של הדבר, האם אתה בא כאיזה ילד שצוהל ושמח, או אתה בא כאדם עמוק, בוגר, שאתה מבין שיש משימה, אבל המשימה הזאת היא, אתה ניגש אליה ביראה, ואתה עושה את זה בצורה כזאת של גיל וברדה, זה ההבדל בין אם יש את הסילוק של עוזה ואחיו או אין את הסילוק של עוזה ואחיו. זה בעצם גם לגבי נדב ואביהו. היום השמיני הראשון הוא יום שמיני של נתינת התורה בפעם הראשונה, היא נתינת תורה שיש בה את הבחינה הזאת של ויוכלו וישתו, אין בה את הצניעות הזאת, אין בה את היראה, אין בה את המתח שצריכה ללוות אותנו תמיד העשייה באיזשהו דבר גדול. והתיקון ליום השמיני זה שמכאן ולמעלה את השכינה אנחנו מקבלים בצורה של יום כיפור. ודאי, יום כיפור הוא היום שאחרי כן יאמרו עליו חז"ל, לא היו ימים טובים לעם ישראל כיום הכיפורים, שזהו יום של הרגשה של כפרה, זה יום של ההרגשה של שהקדוש ברוך הוא מתחצה, רוצה בנו, אוהב אותנו. וזה יום של כפרת עוונות, זה יום של 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 השראת שכינה. אבל האופי של היום הוא אופי שיש בו איזשהו שילוב מאוד עמוק של תענית, של התכוננות, של העמקה, של הבנה של להגיע אל הקודש פנימה, זה לא בכל עת. זה דורש המון המון נתונים, זה דורש המון המון מידות, זה דורש המון המון כוחות פנימיים. זהו ההבדל שיש בין היום השמיני לבין יום הכיפורים. בדברי הכהן המשיח, כשהוא מדבר אל עם ישראל כשלפני שיוצאים למלחמה, אומר להם הכהן המשיח, שמע ישראל, אתם קרבים היום על אויביכם, אין לי את הפסוקים, אין לנו בלאו הכי הרבה זמן, אז אני אגיד רק נקודה אחת, קצת להתבונן על הפרשה הזאת של כהן משיח. אז אומרים חז"ל, מה כל כך הדגש הזה, שאתם קרבים על אויביכם, אל תראו ואל תארצו מפניהם? אומרים חז"ל, אל תחשבו שאתם מלחמים על אחיכם. אם אתם מלחמים על אחיכם, אז יש חוקים למלחמה, שכמה שנלחמים, כמה שיש מריבות בין אחים, אבל תמיד אחים בסופו של דבר מרחמים, ויש גבול למלחמה, וזה לא מלחמה עד הסוף, זה מלחמה על פחים, על חלקית. כשאתם נלחמים על אויביכם, תדעו שהם אכזריים, והם לא ירחמו עליכם. זה לא כמו מלחמה בין אחים, מלחמה עם הגויים, אל תצפו מהגויים שירחמו עליכם. מלחמה עם הגויים, מלחמה עד הסוף. בעצם בלשון שאנחנו אומרים היום, זה בעצם מלחמת אין ברירה. זה מלחמה על החיים והמוות. המלחמה עם הגויים היא מלחמה על החיים והמוות. ולכאורה, למה זה מה שכהן המשיח אומר? האם היסוד של המלחמות שלנו הן בנויות על זה שאנחנו עושים רק מלחמות אין ברירה? האם אנחנו עושים מלחמה בגלל שאם לא נלחם אנחנו נמות במלחמה? אני הרבה פעמים באים עיתונאים ליישוב ומתחילים לשאול, אתם יישוב פסגות, יורים עליכם, כמה אתם מסכנים, כמה אתם לא מסכנים, כמה זה? אז אני אומר לעיתונאים, תשמעו, נגמר התקופה שאנחנו צודקים בגלל שאנחנו מסכנים. אנחנו צודקים כי אנחנו צודקים, ואנחנו לא עושים תחרות ממסכן יותר. ברוך השם, אנחנו פחות מסכנים. ברוך השם, אנחנו כבר לא במצב של הגלות. ועכשיו, מה שמגיע לנו, מה שאנחנו נלחמים, אנחנו נלחמים על האמת, על הצדק. לא נלחמים על מי מסכן יותר. כן? היום חושבים שההסברה תלויה, בוא נוכיח מי מסכן יותר. ודאי שזה לא צורת ההסברה הנכונה של הצדק שבמלחמותינו. ובכל אופן אנחנו רואים שכהן משיח בא ואומר, מלחמת אין ברירה. מה זה הדבר הזה שככה מעודדים את עם ישראל, מלחמת אין ברירה? הרב ציודה כתב במורנו, הרב ציודה כתב לנתיבות ישראל מאמר שבכותרת המשנה שלו הנוסח הוא לנוסחת האין ברירה. אין, זה מאמר שמופיע לנתיבות ישראל בהוצאה החדשה בערך בעמוד ריש י"ח, ריש כף, זה עיקר הדברים שאני רוצה להביא. אומר הרב צבי יהודה, המושג הזה של אין ברירה הוא מושג שלפעמים הוא מופיע בצורה של הגלות. הוא מביא שכשמרד גטו ורשה או כל אלה שלקחו עוז בנפשם בזמן השואה וניסו להתקומם כנגד הנאצים ימח שמם, עשו את זה מתוך שכל כך היה מצב של עין, כל כך היה מצב של היעדר, היה כל כך מצב שאין מה להפסיד כביכול, אז לפחות נלחמים בגרמנים ימח שמם. וזה מלחמה שהיא נבעה מזה שאין ברירה, אין משהו אחר. זה הדבר היחיד שנשאר מה לעשות. זו צורה אחת של אין ברירה. אבל יש נוסחה אחרת של אין ברירה. הנוסחה האחרת של אין ברירה, אומר מורנו הרב צבי יהודה, אנחנו רואים אותה למשל במתן תורה. במתן תורה, עם ישראל אומר נעשה ונשמע. ובכל אופן, הקדוש ברוך הוא כופה עליהם הרכיגית. כי מה בעצם השילוב הזה שיש בין בין הנעשה ונשמע לבין הכפיית הרכיגית? בעצם כשהאדם מקבל על עצמו דבר ברצון, לפעמים זה האדם חושב, יש אפשרות אחרת, הייתי יכול לקבל, אם לא הייתי רוצה, לא הייתי יכול לקבל. זה לא איזשהו דבר שברור לאדם שזה מוכרח להיות ככה. מוכרח שיהיה תורה לעם ישראל. לכן, זה בעצם במידה מסוימת מגמד את התפיסה של האדם. מה הקשר, מה מרות הקשר בין תורה לבין ישראל? לכן כל דבר גדול בעולם חייב להופיע בצורה הזאת של מצד אחד הנעשה ונשמע, ומצד שני בצורה הזאת של אין ברירה, של כפיית הרקגיגית. אותו דבר כאן כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל. בוודאי יסוד מלחמתנו, היסוד של מה שאנחנו עסוקים, זה יסוד שאנחנו עושים דבר מרצון. בוודאי שמה שאנחנו עסוקים, אנחנו לא עסוקים בגלל שאם לא נלחם נמות. אנחנו לא נלחמים כדי לא להיות מסכנים. אנחנו נלחמים כי שמן משחת השם עליכם. אנחנו נלחמים להשרות שכינה. אנחנו נלחמים לקידוש השם בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים בצורה הזאת שלא רק ברצון שלנו נבין שזה העניין, אלא גם המציאות היא מוכיחה את זה. המוסר האלוקי, המהלך האלוקי הוא מתיישב, המהלך האלוקי והמהלך האנושי, או מה שהמציאות, מה שהארץ מכתיבה, מה שאין ברירה מכתיב, ומה שהרצון הפנימי שלנו מגלה מתוכו, הדברים האלה הולכים ויוצאים בצורה משולבת. זה שאנחנו מגיעים למצב כזה של מלחמה, של אין ברירה, זה לא מעיד על חולשת האידיאל, או על איזשהו מצב שאנחנו באמת נלחמים בגלל שאין ברירה. האין ברירה מלמד עד כמה הבחירה שלנו ביש ברירה הוא הדבר המהותי שקשור אלינו. זה ודאי גם קשור לכל המושג של תשובה מתוך ייסורים. באופן ראשוני היינו אומרים, מה התשובה יותר גדולה? מה התשובה העליונה יותר? תשובה מאהבה. תשובה שלא באה מתוך ייסורים. אבל ניתן להתבונן שיש משהו, יש איזושהי השלמה בתהליך הזה של תשובה מתוך ייסורים. תשובה מתוך ייסורים היא תשובה שבאה בנוסחת אין ברירה. מה זאת אומרת בנוסחת אין ברירה? בנוסחת אין ברירה לא בצורה הזאת שהאדם מרגיש את עצמו מסכן, והוא לא יכול להתקומם, והוא לא יכול ללכת נגד זה שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו. אלא בצורה הזאת שהייסורים הם מלמדים אותנו שהבחירה בקדוש ברוך הוא זו הבחירה הפנימית, זו הבחירה הבלעדית שיכולה להיות בעולם. אנחנו מתפללים שנזכה לתשובה מאהבה, ושכל מנת האיסורים שנפלה בחלקנו עד הלום, היא מספיק הפנימה בקרבנו את היסוד הזה של האין ברירה, ומכאן ולהבא יתגלה רק עבודת השם מתוך יש ברירה.